ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. וגם היום, אחרי חיזורים רבים, ואחרי ממש חברות מדהימה שבנינו, הצלחתי להביא, אני לא אגיד את הגדול מכולם, את הכי גדול, הצלחתי להביא את אייל פז לירושלים. ואייל פז, מעבר לזה שהפכנו להיות חברים אחרי שהכרנו בקורס של אליאב אלאלוף, אפילו בקורס השני, אני באתי ואתה היית תלמיד, ונוצר הקשר, וכל מה שהצלחתי לעשות איתו עד היום זה ללכת איתו לאבדאללה ולמקומות לאכול. אבל אייל פז, שהוא אחד מהיועצים העסקיים המובילים, אחד האנשים שמסתכל בצורות מיוחדות, כמו שתכף נלמד איך דברים מתנהלים ואיך צריך להסתכל וחושב מחוץ לקופסה, היה חשוב לי להביא את אייל לפז לפה כדי לפקוח את עינינו ולתת לנו משקיע הנדלן, לתת לכם, אלה שבאים להיכנס לתחום או שעוסקים בתחום, פרספקטיבה עסקית על מה שאתם עושים. נכון, כבר פגשת בפודקאסטים שלי את אורלי ואת גיל פינקלשטיין. אני חושב אבל שמה שאנחנו הולכים לקבל פה, ואני כבר יודע על מה אנחנו הולכים לדבר, זה מה שיפתח ויסביר לנו שגם כל מי שמתעסק בנדלן הוא בעצם סוג של איש עסקים, וצריך להסתכל על זה בצורה נכונה. אז ברוך הבא, אייל. כיף לי שאתה פה. אני מרוגש כבר כמה ימים מהמחשבה שאתה מגיע לפה, והרגשתי היום בחיבוק הגדול שזה הדדי. אז ברוך הבא לירושלים, ברוך הבא אליי הביתה, ואני בטוח שזה רק יפעיל אותך ויגרום לך לבוא עוד ולהקליט איתי עוד דברים ולעשות איתי עוד דברים. ואני אשמח מאוד אם ככה תספר לכולם את מה שאני יודע, מי זה אייל פז.
קודם כל, תודה רבה לשר הנדלן של ישראל, צחי קווטינסקי. כן, כן, ככה אני קורא לך כבר שנים.
אפילו על הזיתים שהבאת כתבת שר הנדלן.
נכון, נכון. אני אציג את עצמי אולי בכמה מילים. שמי אייל פז, אני גר בגני תקווה. אני נשוי, אבא לילדים. וב-25 שנה האחרונות, ואפילו יותר, אני משמש כיועץ עסקי. אני מסתכל בצורה רחבה על כל התחום. אני מומחה להשבחת עסקים והגדלת הרווחיות שלהם. היום אנחנו נתמקד בעיקר בניהול הפיננסי. אנחנו נסביר אילו תובנות אנחנו יכולים לקחת מהעולם העסקי, ובעצם לקחת את זה לחיים הפרטיים שלנו, לכל מי שרוצה להשקיע בנדלן או בתחומים אחרים.
יפה, אז בוא אייל, אתה יודע, אחד הדברים שאני מלמד גם בקורסים שלי, אתה יודע, אני הולך לפתוח אותו עוד קורס, זה איך אנחנו, אתה יודע, איך אנחנו מתחילים לחשוב מה אנחנו יכולים להשקיע, כמה כסף יש לנו, כמה דברים. ואנשים לפעמים מסתכלים עליי, אתה יודע, את זוכר שלימדתי במכללות, היו באים בייחוד אנשים יותר מבוגרים ואומרים, מה אתה מתחיל להסביר לנו את הקטנות האלה? ואנשים לא מבינים ששם מתחיל הכל ושם גם יכול להיגמר. ושאם אנחנו לא מבינים את הבסיס, אנחנו עלולים להיכשל בדרך. אז איך אנחנו מתחילים להבין איפה אנחנו עומדים מבחינה פיננסית? זה דבר שמאוד חשוב לי להבהיר לאנשים. אני מלמד את זה בדרכי, ואין לי ספק שאתה כאן עוד תרחיב לי את זה.
אז אני שמח שאתה אומר את זה, כי התחום שאני עוסק בו, התחום של הניהול והייעוץ בתחום הפיננסי ובתחום העסקי, היום אנחנו ניקח אותו מהצד העסקי, את הצד הפיננסי, ונעבור גם לצד העסקי, האישי והמשפחתי. כי יש בעצם הרבה מאוד תובנות שבעלי עסקים, שיש להם עסק כבר לפעמים שנים רבות, ומופתעים איך הם לא מצליחים לפרוץ את תקרת הזכוכית. אז הרבה מהתובנות שאני מנחיל לבעלי עסקים שאני מלווה, התובנות האלה יכולות לקדם הרבה מאוד משקיעים שרוצים לקדם את החיים האישיים שלהם, החיים הפיננסיים שלהם, החיים בעולם הנדלן, כדי להגיע לאיכות חיים טובה יותר.
קדימה, בוא תתחיל, לקחת אותי, איך אני מתחיל לבדוק את עצמי, איך אני מתחיל לדעת מי אני ומה אני.
אז הייתי רוצה, צחי, לחלק את זה לשלושה חלקים. לעשות את זה בצורה הכי ברורה, שיהיה מאוד קל לכל אדם, לכל מישהו ומישהי שמקשיב לנו כרגע, שידע בדיוק מה הוא צריך לעשות לפני שהוא מתחיל בכל התהליך הזה. השלב הראשון הוא בעצם שאדם צריך לבדוק עם עצמו, מבחינה פיננסית, איפה הוא עומד. בדיוק כמו שבעסק, לפני שמתחילים תהליך של ייעוץ עסקי, בודקים בכלל את המפה העסקית של העסק, איפה העסק נמצא. אותו דבר בחיים שלנו, אנחנו הרי נדרשים לנהל את התקציב, אנחנו צריכים לחשוב קודם כל להבין איפה אנחנו עומדים מהבחינה הפיננסית. מה זאת אומרת? כי הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לצאת לדרך, כי שמענו שהרבה אנשים קונים דירות, או משקיעים בחול, או עושים השקעות בקופות גמל כאלה ואחרות, או השקעות פיננסיות, וכולם מספרים במשרד איזה, בונה, איזה השקעה וכמה הרווחתי. דרך אגב, תמיד מספרים רק כמה הרווחנו. אני לא יודע אם יש כאלה שמתפארים במה שהם לא מצליחים.
אתה יודע, אנחנו נסענו פעם, חזרנו מטורקיה, ובשדה פגשנו את כל אלה שניקו את הקזינו. אני אמרתי לאשתי שהם ניקו את הקזינו רק במשמעות אחת. שנגמר להם הכסף עם ספונג'דור.
אז זהו, אז הנקודה היא שהרבה פעמים אנחנו שומעים משהו מאחרים ומתלהבים, והאמת גם אנחנו רוצים. רוצים לקנות עוד דירה, רוצים להשקיע פיננסית, אבל לפני שאנחנו מתחילים את התהליך הזה, אנחנו חייבים ללמוד את המצב של את התמונה הכלכלית שלנו. זאת אומרת, לראות במפה, אנחנו צריכים למפות מה יש לנו, מה המצב הקיים שלנו, מה המצב ההכנסות שלנו, מה המצב ההוצאות שלנו. את הדברים שהם הכי בסיסיים, שעל פניו, אם אדם שכיר הוא בסך הכל די יודע מה ההכנסות שלו, אולי הוא לא תמיד יודע מה ההוצאות שלו.
יש לי להפתיע לך, אתה פחות מתעסק במגזר של השכירים.
כן.
אבל צר לי להגיד לך, אנשים לא יודעים מה הם מוצאים ומה הם מכניסים.
לגבי מה הם מוצאים, אני מסכים.
הם לא יודעים. אנשים, אני פוגש, אני עושה כל יום הרי לפחות שני ייעוצים, ואני אומר לך, אנשים לא מבינים, זאת אומרת, בקושי הם יודעים כמה נשאר להם בסוף החודש, וזה חמור מאוד. חצי מהאנשים צריכים פעמונים כזה או משהו.
מי שיצלצל ויאמר...
לא, פעמונים.
כן, בארגון כן, פעמונים, כמובן, כן. אבל כולנו צריכים את אותו פעמון שיעיר אותנו ויגיד לנו איפה אנחנו נמצאים.
כן.
ולכן השלב הראשון זה, גם אם אדם שכיר ויודע בגדול מה השכר שהוא מקבל, רוב האנשים לא תמיד יודעים מה ההכנסות לעומת ההוצאות שלהם. בישראל, כמו בעולם כנראה, יש פער לא קטן בין ההכנסות לבין ההוצאות, לרעת ההוצאות, זאת אומרת, ההוצאות הם
החלק
הדומיננטי בסיפור. או כמו שאני תמיד אומר במושג מבחן הארנק, את הארנק לא ממש מעניין איך אנחנו ממלאים אותו, ובתנאי שנמלא אותו. כי יש הרבה אחרים שידאגו לרוקן לנו אותו.
ברור.
המשכנתא, השכר דירה, הלימודים, האוכל, כל מיני עלויות, אנחנו שומעים עכשיו על כל מיני התייקרויות שהולכות להיות במשק. אבל מי יוציא לנו מהארנק, זה בסדר, יש מספיק מתנדבים. שישמחו לנקות לנו את הארנק.
כן.
החוכמה היא, ובעצם עלינו מוטל, חשיבות למלא את הארנק. ולמען האמת, את הארנק לא ממש משנה איך נמלא אותו, ובתנאי שנמלא אותו. עכשיו, אנחנו יהודים מאמינים ויודעים שהפרנסה מאת השם יתברך, אבל בסופו של הדבר, על היהודי יש חובת ההשתדלות. הוא צריך לבצע את ההשתדלות שלו, לא לשבת רגל על רגל להגיד שהכסף ייכנס, אלא לבצע את ההשתדלות, ועל ההשתדלות הזאת אנחנו בעצם עומדים לדבר היום. אז אמרנו שהשלב הראשון, צחי, הוא בעצם למפות את המצב הקיים. זאת אומרת, לדעת בדיוק מהם ההכנסות שלנו ומהם ההוצאות. אז אמרנו שבגדול את ההכנסות אנחנו יודעים, אבל מהם ההוצאות? רוב האנשים שאני פוגש, ולא משנה עכשיו אם זה מישהו שכיר או עצמאי, בדרך כלל לא ממש מעודכן מה ההוצאות. הרבה פעמים אנשים מופתעים שאלה באמת ההוצאות, שאני יושב עם, גם עם בעלי משפחות שאין להם עסק, ואנחנו מתכננים מה צריך לעשות או ממה הם יכולים לעשות, ומתחילים לרשום מה ההוצאות, פתאום בני הזוג מופתעים. האמת זה גם קשור לתקשורת בין בני הזוג. זה קשור למי שר האוצר בבית. לא תמיד יש שר האוצר שממונה.
זה קשור גם לקלות שליפה של כרטיסי אשראי וכל מיני התנהלויות לא נכונות, וזה שיהיה בסדר וזה לא משנה איך בודקים את זה. הציבור חלקו חסר אחריות. הוא חושב שאם הוא מרוויח טוב, אתה יודע, אני פוגש אנשים שמרוויחים 40-50 אלף שקל ולא נשאר להם כלום. אפילו הם בחוסר. זה דרך התנהלות וצריך חינוך עצמי. אנשים לא מבינים שיום אחד גם אנשים שיש להם לא יהיה להם או שיעצר להם, או אני מאחל לכולם שיהיה להם לנצח, כן? אבל חייבים לסדר את זה. אז הבסיס הוא באמת הכנסות והוצאות.
אז כמו שאתה אומר, האמת שאנשים מתעלמים מהמציאות, זה בסוף קשור לחינוך, בסוף בבית הספר, תסתכלו על הילדים, מה באמת הם לומדים? האם הם לומדים חינוך פיננסי? אז היום יש עלייה במודעות לחינוך פיננסי לילדים, אבל עדיין זה ממש בשוליים שבשוליים שכמות השעות שמושקעים בזה, וגם לא בכל בתי הספר, ולכן גם אנחנו כהורים, האם אנחנו באמת מחנכים את הילדים שלנו גם בנקודות הפיננסיות, איך להיערך? הילדים רוצים עוד לקנות ועוד איזה משחק ועוד איזה מתנה, ואנחנו אומרים כן או אומרים לא, אבל האם בכלל בהסתכלות הכוללת אנחנו מנחילים לילדים שלנו את מודל השמיכה הקצרה, שאומר שאם אנחנו חסים את הרגליים אז הראש יהיה לו קר, ואם חסים את הראש אז לרגליים יהיה קרות? בסוף אנחנו צריכים לדעת איפה עובר הגבול, וככל שנקדים לחנך את הילדים שלנו, או כמו שאומרים תמיד, אם נחנך את עצמנו, הילדים שלנו בוודאי שיראו מה צריך לעשות.
יש כאן איזה עוד משהו שאנשים צריכים לזכור, אם אנחנו כבר מדברים, זה שלא תמיד צריך להסתכל מה יש לאחר. זה שאיזה מישהו נוסע היום באיזה וולבו מפואר, או במרצדס מפואר, ואתה לא יכול, בסדר, אז לא קרה כלום. אז תיסע אתה באוטו שלך, והכל בסדר. א', כנראה תגלה בסוף שהשכן שלך נוסע והוא בליסינג.
או ששניהם מגיעים לרמזור באותו אדום.
כן, אבל כאילו תחיה את החיים שלך, תחיה את היכולת שלך, אל תנסה לחכות אחרים. תעשה את מה שאתה חונכת עליו, מה שעשית, תחנך את הילדים שלך לצניעות כלכלית וללכת בדרך נכונה, הכל יעבוד יותר נכון. אל תלמד אותם להתחרות באחרים. אז זה לגבי הכסף. מה קורה עם הכספים שיש לנו?
אז אמרנו שהשלב הראשון זה לדעת מה ההכנסות שלנו ומה ההוצאות שלנו. אחרי שגילינו את זה, השלב השני הוא לגלות מהם המקורות התקציביים שאנחנו יכולים ממנו לגייס את הכספים שעומדים לרשתנו. הרבה אנשים עומדים, תראה, יש לי בבנק חסכונות כאלה, יש לי דברים כאלה, אבל בעצם לא מסתכלים על התמונה הרחבה. וכשאני אומר תמונה רחבה, לא כולנו יודעים שיש עוד מקורות שאנחנו יכולים לגייס מהם כסף, והרבה פעמים גם במחיר מאוד יחסית זול ביחס לאלטרנטיבות, כמו כסף ששוכב אצלנו בקופות גמל, כסף ששוכב אצלנו בקרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, ויש עוד מקורות שבהם אנחנו יכולים לגייס מהם את הכסף. אז יש נקודות, עוד לפני שאנחנו פונים לגופים חיצוניים כדי לבקש עוד כסף, יש כספים שגם אנחנו חסכנו, המעסיק חסך יחד איתנו עבורנו, ואלה כספים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי למנף את היכולות הכלכליות שלנו. בסופו של דבר, כמו שאנחנו הולכים לעבודה, ככה גם הכסף שלנו צריך ללכת לעבוד. לא רק אנחנו צריכים לעבוד.
כן, אבל עוד פעם, כן. כאן אני רוצה, עוד פעם אני רוצה כן. להזהיר מאוד. ואתה יודע, אני אגיד לך איך אני אומר לעשות את זה. אני אומר לאנשים לשבת ופעם אחת למפות את זה. הרבה מאוד אנשים לא מודעים כמה יש להם קרן השתלמות. יודעים אולי קרן השתלמות וזהו, שאני שואל אותם ולא יודעים. שפוט, עשו פעם אחת רישום. כמה יש לך עודף בעובר ושב, כמה יש לך במזרון, כמה יש לך בבלטה, כמה יש לך באיזה פיקדון. תעשה גם רישום, כמה זה מכניס לך, כמה זה עושה לך. אמרת כאן דבר מאוד מאוד חשוב, תבדוק מה האלטרנטיבות התקציביות שלך, שמהם אתה יכול לגייס. אנחנו עלולים להיכנס לאיזושהי הוצאה נוספת, להגדיל את הלקיחה של מאות גוף, ואנחנו לא נוכל להחזיר את זה. אז אנחנו צריכים ממש להיזהר, אבל לפעמים זה משמש לנו לאלטרנטיבה, הרי אנחנו תמיד צריך להשאיר קצת כסף שיהיה לנו ליום שחור, למשהו, ואז אם אנחנו יודעים שיש לנו, נגיד, קרן השתלמות, שאנחנו יכולים לא לגעת בה ולגייס משם ברגע חירום, זה כמו שדרך אגב, יש היום למבוגרים את המשכנתה הפנסיונית.
משכנתה
הפוכה. שהיא הפוכה, ממש, כן. או פנסיונית, כן. של בנק מזרחי לפחות, עשיתי איתם פודקאסט, אז יש להם את האלטרנטיבה של חירום.
כן.
אז יאללה, בואו נמשיך.
אני שמח שאתה מעלה את הנקודה הזאת, כי לפני קבלת ההחלטות, מה עושים? השלב הראשון זה לדעת מהם המקורות התקציביים. זה לא אמרתי שאנחנו הולכים להוציא מהם, אני רק אומר בוא נבחן מאיפה אנחנו יכולים לגייס. אחרי זה, שלב מאוחר יותר, אנחנו נקבל החלטות ממי לגייס, מה היתרונות, מה החסרונות, וגם מה הביטחונות שיש לנו, כמו שאמרת, גרוש לבן ליום שחור, מהם הביטחונות שיש לנו. מילה אחרונה, כשאני אומר לגייס, זה לא אומר לפדות את הקופות, אלא רק לגייס הלוואות מתוך הקופות או הקרנות שלנו. השלב השלישי זה לוודא למי אנחנו חייבים כספים? לפעמים אנחנו חייבים כספים לבני משפחה, לפעמים יש הלוואות שלקחנו מגופי אשראי, מכרטיס האשראי, יש פרסומות בלי סוף בטלוויזיה וברדיו, ומתקיפים אותנו, בוא תיקח, מה זה בעיה? תיקח, כמה אתה צריך? 100, 200? קח, מה בעיה? במחיר כזה, במחיר זול, תקנה אוטו, בהלוואה, אתה תשלם רק כמה מאות שקלים בחודש והכל בסדר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לוודא כמה, מה הם הגורמים וכמה כסף אנחנו חייבים להם, בחלוקה כמובן לזמנים, לריביות וכולי, כדי שנדע גם כמה כסף חייבים, גם לכמה, מה התקופה שאנחנו חייבים וגם מה הריביות. יש עוד נקודות, אם יש עמלת פירעון מוקדם, סילוק וכולי, זה שאלות שחשוב לנו לדעת אם נרצה לפדות או להחזיר חלק מההלוואות שלנו. אבל בכל מקרה אנחנו חייבים לדעת מה הם ההתחייבויות שלנו, שמעבר לעבודה השוטפת, לתזרים השוטף. וכמובן, מילה אחרונה, אם זה מישהו שיש לו עסק, והוא לא רק שכיר, הרבה פעמים בעלי עסקים מערבבים את החשבון הפרטי והעסקי, והכל מתנהל באותו חשבון.
בייחוד אם הם עוסקים מורשים.
עוסק מורשה, נכון, או אותו חשבון, או גם אם זה חשבונות נפרדים, הרבה פעמים ההוראות קבע יושבות בפרטי, וזה הוצאות עסקיות או הוצאות פרטיות מהחשבון הפרטי. בקיצור, יש סלט שלם. וכדי שלא יהיה סלט כזה, שאז לא עוזר לקבל החלטות נכונות, לא מבחינה עסקית ולא מבחינה משפחתית, חשוב מאוד לבצע בנפרד את ההבנה מה הם ההכנסות וההוצאות, גם כמשפחה וגם כעסק. אלה נקודות ממש קריטיות כדי להבין את התמונה.
יש עוד משהו, זה גם כמה כסף חתמנו ערבויות לכל מיני אנשים.
נכון מאוד.
אבל כאן אני רוצה עוד לחדד משהו. אתה יודע, אני פוגש אנשים ששוכב להם בחשבון 300,000 שקל, ויש להם 100,000 שקל הלוואות, או שיש להם 20,000 שקל הלוואות, או 50,000 שקל הלוואות, ואני אומר להם, למה אתם לא מכסים את ההלוואה? יש לך כסף מזומן. לא, אז יהיה לנו פחות הון עצמי. וזה אחד המשפטים שמקפיצים אותי, ולפני כמה שנים עשיתי סדר לאיזה מישהו בעל עסק שהסתבך, והיה חייב איזה 140,000 שקל באיזה חשבון, ומצד שני החזיק הלוואות, ושילם הריביות תמיד הם יותר גבוהות של הלוואות, מאשר ממה שאתה מכניס אליהן כאן, איזה פנומן בשוק ההון. ונכון שהוא קיבל את זה מהעסק שלו, את העסק היה חייב לו, אתה מדבר ככה, גם מגלגל את הכסף מהעסק, פתאום גרמתי לו, שמע, העסק ימשיך להיות חייב לך, בגלל שזה הלוואת בעלים שנתת והכל, סידרתי לו את זה, והוא החזיר את הכסף, אז פתאום נהיה לו אפילו עודף תזרימי. אנשים, אל תמהרו להחזיר, תבדקו, אולי אתם כן צריכים את הכסף, אולי מה, אבל תבדקו ואל תחזיקו הלוואות סתם, אם יש לכם כסף, חבל. אם יכולתם לקבל את זה, יכולתם אחר כך גם לגייס הון עצמי.
מעולה, זה באמת מביא אותנו, אמרנו שיש שלושה חלקים לעניין הזה, אז אנחנו מיד עוברים לחלק השני של מה שאמרת, אבל שנייה לפני אני רוצה רק לסכם את הפרק הראשון בחלק הזה, ולומר שזה בעצם הקוקפיט שלנו. הרי כשטייס טס במטוס, לא תמיד הוא רואה כמה מטוסים מסביבו, כי צריך לראות, ולפעמים מטוסים טסים מהר, בגבעים שונים, באזורים שונים, לחץ אוויר, רוח, כמות הדלק שיש, כמות השמן במנועים וכולי, וטייס טוב משתמש בכל המכוונים שיש לו בקוקפיט. הוא גם נעזר בעוד מערכת שהן מערכות הבקרה, שליטה אווירית, שמדווחות לו מה קורה ומה הוא צריך וכולי. היתרון של זה, כשטייס מסתכל במכוונים שלו, כמו שנהג רכב מסתכל בלוחות שעונים שלו, קל לו לקבל החלטות, כי הוא יודע את המידע. אם אנחנו נוסעים ברכב שלנו בלי להסתכל בלוחות שעונים, או הטייס בלי, אז כמות המידע או ההחלטות שהוא יצטרך לקבל, הם על בסיס תחושת בטן. ובניהול עסק, או בניהול תקציב משפחתי, או בלקדם את המשפחה, הדרך הנכונה היא לקבל החלטות על בסיס מידע. ולכן השלב הראשון הוא שלב הקוקפיט. ככל שיהיה לנו יותר מידע, אמין יותר, מדויק יותר, על בסיס קבוע, נוכל לקבל החלטות טובות יותר.
בכל משהו שקשור בפתרון של מספרים, אם הצבנו את כל הנתונים, סידרנו אותם, אספנו אותם, נכון? אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אני לא למדתי מתמטיקה בתיכון, למדתי מזרחנות, ולמדתי שלוש יחידות, היום זה שלוש יחידות בתקופתי, עוד לא היה את המילה יחידות, בכל זאת אנחנו כבר ותיקים, אבל שגם הייתי עוזר לילדים בשיעורים, הצלחתי לעזור להם בזכות זה שהצבתי את הנתונים, למדתי שצריך להציב את הנתונים, ואז הכל עובד, ומה שאתה מדבר זה על הצבת הנתונים, וזה כל כך חשוב, ואנשים צריכים להפנים את מה שאתה אומר, ושזה האלף בית, וככה גם אתה מוביל את העסקים שאתה מוביל הרי להצלחה. ברגע שכל הנתונים ברורים, ברגע שאתה יודע מה עולה הדברים, הרי אתה יודע, גם שאתה עושה בעסק, ונגיד אנשים פותחים עסקים ופתאום נופלים ולא מבינים שלא הכינו כסף להון חוזר, אבל זה לא היה חלק מהנתונים, אז הם מתרסקים. ואנחנו יודעים מה קורה במסעדות, ואנחנו יודעים מה קורה בכל. אז החשיבה, ואנשים צריכים להפנים את מה שאתה אומר להם פה, החשיבה היא ללכת במה שאתה אומר, לשבת, להניח את המספרים על זה, ולרוץ קדימה.
אז בדיוק בגלל זה, ההקבלה בין לנהל את המשפחה, או לנהל את התוכניות העסקיות של המשפחה, בדיוק כמו עסק, זה בדיוק מה שיכול לקדם את המשפחה. ובחשיבה, בתהליכים נכונים, זה מה שיכול לעזור להשיג את היעדים. אז השלב השני הוא שלב של בחינת ההוצאות. בעצם, מה ההוצאות? למשל, הרבה פעמים יש כל מיני הוצאות שמשפחה מוציאה, בלי לשים לב. אולי היא לא מבינה בזה, אבל בפועל היא מוציאה את הכסף. יש משפחות שיש להם כפל ביטוחים. אם זה בתחום הרפואי, ואם זה בתחום הכלכלי, הרבה פעמים יש בתחום הרפואי, בתחום הביטוחי, יש הרבה פעמים כפל של עודף ביטוח. יש לפעמים מחסור בביטוחים קריטיים. למשל, יש צורך בפיצוי במקרה של, של סכנה כזאת או אחרת, אם זה פטירה, אם זה אובדן כושר עבודה, אם זה אירוע רפואי, ולפעמים יש מחסור בזה. אז השלב הראשון זה לבדוק, האם יש כפל, אז לא צריך את הכפל הזה. ואם יש מחסור, אז בוודאי שצריך להגן על המחסור, כי אם יקרה משהו, כמו שאומרים בעולם הביטוח, כשיש מכה, הפיזי, כן, אם חס ושלום קרה משהו, לפחות שלא יהיה את המכה הכלכלית. אז אמרנו, השלב הראשון הוא לבדוק את העניין, האם יש לנו כפל, כפל ביטוחים או, או מחסור בביטוחים.
אנשים צריכים לזכור, היה לנו פה סוכן ביטוח, את אייל סוסובר, כפל ביטוחים לא תמיד משלם פעמיים. זאת אומרת, הרבה מאוד אנחנו נגלה, אתה יודע, גם בביטוחים הרפואיים שאנשים מחזיקים, שבסופו של יום שהם מקבלים את הפיצוי, הם מקבלים את זה פעם אחת.
נכון.
והביטוח בודק את זה. אז אני חושב שהמסר הגדול שהעברת פה,
כן.
זה, לכו ליועץ ביטוח טוב.
נכון.
והיה לנו פה את אייל סוסובר, יש אבל עוד טובים. תעשו סקר איפה אתם נמצאים, ולא רק סקר כמה עלה הכי זול ביטוח. לכו לאנשים שמובילים אתכם נכון, שלא רק מוכרים לכם ביטוחים, תציגו את הכל, תנו לבן אדם לסדר לכם את התיק.
מעולה, אני רק ארחיב, זה מצוין מה שאתה אומר, זה בדיוק זה, אני רק ארחיב, דרך אגב, לא תמיד זה רק כפל ביטוחים. למשל, באובדן כושר עבודה, כדוגמה, אי אפשר לקבל יותר מאשר השכר, כדוגמה. אז לא עזור, תהיה מבוטח ב-20 מקומות, אתה תקבל את המקסימום שאפשר. אבל יש לפעמים שזה אפילו לא כפל. יש לפעמים שההגדרה לא תאפשר לך לקבל את הכסף. למשל, הגדרת אובדן כושר עבודה, האם אתה נחשב כאובדן כושר עבודה? או למשל, אדם שיש לו קרן פנסיה, אם הוא נפטר, אבל הוא רווק או גרוש, והילדים כבר מעל גיל 21, אז אין למי לשלם את הכסף במקרה פטירה, לא את החיסכון שנצבר, אלא סכום החודשי. בקיצור, זה לא שיחה על פנסיוני, אבל השורה התחתונה צריך לעשות בדיקה מה יש לנו, האם הכיסויים מספקים, או האם יש כפל, או אם יש מחסור, ובזה נקודה שהיא מהותית. גם כדי לחסוך מצד אחד כסף, וגם כדי לא להיות חשוף
מסר,
במקרה.
מסר סופר חשוב, עוד לא דיברתי עליו בפודקאסטים כן. שלי. חשוב מאוד, חשוב מאוד.
מעולה, הדבר השני בהקשר הזה, בעולם של תזרים, בעולם של כמות הכספים, הרבה פעמים בעלי עסקים שאני פוגש, יש להם הלוואות בשביל לקדם את העסק, שזה בסדר, זה מצוין, ככה ממנפים. הלוואה זה בעצם למנף את הכסף של האחרים. גם משכנתה היא ממנפת את הכסף של האחרים. אבל איפה הבעיה? הרבה פעמים אנשים מסתכלים רק על גובה הריבית שהם משלמים, האם זה יקר מדי או זול מדי. אבל לא מסתכלים גם על התזרים, כי יכול להיות שהריבית היא אולי זולה, גם זה לא תמיד, אבל נניח שכן. הרבה פעמים יש כל מיני הלוואות אקספרס, אתה לוחץ דרך האתר של הבנק ויאללה, קיבלת את ההלוואה. 70,000 שקל ותחזיר לי רק 340 שקלים במיליארד תשלומים. כן, אבל מסתכל על גובה הריבית, אבל אני שם את הריבית בצד. אני מסתכל על התזרים. יכול להיות שפריסה של ההלוואה לזמן ארוך יותר יכול להקל על התזרים. תזרים בבית. זה נקודה קריטית, להקל על התזרים בעסק. אחד העסקים שאני לביתי אותו, זה עסק שההכנסות שלו החודשיות היו 53,000 שקלים, המחזור החודשי, והלוואות 45. אתם מבינים שעסק הזה, זה תוך דקות הוא נגמר. אין פה, אי אפשר להחזיר 45,000 שקל, שרק ההכנסות הם קצת יותר מזה.
לפני
הוצאות של עובדים וכולי וכולי. אז חלק מהעניין זה לבדוק את התזרים. האם ההוצאות שלנו לתשלומי הלוואות, אם זה לבנק, או אם זה לגופי האשראי, או אם זה למשכנתה, האם הם נכונים לנו? השלב השני, כמובן, הוא לבדוק את גובה הריביות, אוקיי? אם דיברנו על משכנתה, אז אולי...
אז לפני זה, רק... אני אציע, ואתה הולך לדבר על משכנתה, ואתה הולך להמשיך, אבל אנשים לפעמים אומרים, אנחנו יכולים הכל לבד. אנחנו יודעים הכל לבד.
כן.
ויש אנשים, וחבל לשלם, 5,000, 10,000, יועצי מימון או יועצים עסקיים. ואני אומר, אנחנו יכולים לקחת כאן יועץ מימון, מישהו שיבדוק לנו את זה, ולא הבנק שלנו, מישהו שיעשה לנו בריף, בדיוק כמו בביטוח,
כן.
לעשות סדר. אנשים יש להם נטיות, אתה יודע, ואתה מדבר, אנחנו מדברים פה יותר על אנשים פרטיים, אנשים, אתה יודע, שיש להם בייחוד עובדי מדינה, שיש להם כל מיני הלוואות. אני זוכר שאני עזבתי את עבודת המדינה, ואשתי עוד המשיכה לעבוד, אני הייתי בא לשם למילואים, הייתי מנקה את כל ההלוואות שאפשר, יכולתי לקחת, ושהיה אפס ריבית, והייתי מקבל רק בפקדונות, לא הייתי משתמש בכסף, בפקדונות הייתי מקבל יותר. אבל בשוטף אתה כבר לא יכול לעשות את זה, ואתה חי, ואנשים יש להם נטייה ללכת לקחת ההלוואות הכי זמינות להם ליד. בייחוד החרדים, יש גם את הגמחים, שזה כן. 3 שנים, ופתאום הם מגלים ברוך תזרימי נוראי, אז קחו אנשים שיבדקו לכם את זה, קחו אנשים שיסדרו לכם, אפילו תלכו, תקחו, יש היום אפשרות, היה לנו הפודקאסט על טריה, שמדבר שם שאחד הדברים שהם נותנים, אבל זה לא חייב להיות הם, כן? שלוקחים לך את כל המשכנתאות, עשינו את זה גם עם בנק ירושלים, עשינו את זה עם עוד בנקים, לוקחים לך את כל ההלוואות שלך שיש לך, מרכזים את זה להלוואה אחת, זה הרבה קרה בתקופת הקורונה עשו את זה, כדי ליצור תשלום אחד, ברצף אחד, בתזרים אחד שעושה לך סדר, תעשו את זה.
אני שמח שאתה אומר את זה, כי הרבה פעמים אנשים לפעמים נמנעים מתשלום של כמה אלפי שקלים לאיש מקצוע. לא משנה אם זה יועץ משכנתא, יועץ פיננסי, יועץ פנסיוני, יועץ עסקי, whatever, אבל לא מבינים שזה הכסף שהם רואים. יש לי סרטון שמדבר על כסף יקר וכסף זול. הרבה פעמים הכסף הזול הוא דווקא לשלם את כמה אלפי שקלים, ולא הכסף היקר שזה מאות אלפי שקלים של נזק בתכנון לקוי של משכנתא או תכנון פיננסי לקוי, או עסק שלפעמים קורס או בקושי מצליח להתקדם, וזה הכסף היקר שמפסידים. רק את זה כאילו לא רואים. מה שרואים זה עכשיו להוציא כמה אלפי שקלים לאותו איש מקצוע שייתן את ההצעה הנכונה והשירות.
אם כבר אמרת את הסרט שלך, מה הם צריכים לכתוב כדי להגיע לערוץ שלך?
אוקיי, אז קודם כל אני שמח שאתה שואל, אנחנו מקדישים לזה המון 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 השקעה, גם בערוץ יוטיוב שלי, אייל פז ייעוץ עסקי ופיננסי, וגם האתר אינטרנט שלי, אייל פז ייעוץ עסקי ופיננסי, וכל שבוע עולים עוד חומרים, על בסיס קבוע עולים חומרים.
אני לא מפספס אחד.
אנחנו מאמינים, תודה.
אתם תקשיבו.
כן, אז אנחנו מאמינים שככל שיהיה ליותר אנשים יותר מידע, תהליך קבלת ההחלטות יהיה טוב יותר. והאתר נותן ערך להרבה מאוד אנשים, אנחנו מקבלים פידבק מהרבה מאוד אנשים, וזה מאוד משמח אותנו ככה שמי שרוצה לקדם את החיים העסקיים, הפיננסיים שלו, ולהרוויח טוב יותר ולהצליח ליהנות מהחיים גם, בגיל יחסית מוקדם ולא רק בפנסיה. יש הרבה פעמים אומרים שבפנסיה אני אעשה ובפנסיה. כן, אבל אפשר ליהנות גם עוד לפני, בתכנון נכון, זה הכל, בסוף זה רק תכנון נכון, ולקבל את ההצעה הנכונה מוזמן לאתר שלנו. ולמטה נמשיך. יהיה בערוץ, יהיה למטה את הקישור לאתר ולערוץ. ואז אחרי שדיברנו על העניין הזה של להסתכל האם אפשר להוזיל את לייצר תזרים טוב יותר, נוח יותר, להוזיל את הריביות, השלב הבא זה, חלק מהעניין זה לבדוק גם את המחזור של המשכנתא. לעתים הגובה המשכנתא שלקחנו עתים לנקודת ההתחלה, לפעמים זה לא מתאים להיום, בגלל שאנחנו, יש לנו צרכים אחרים, יותר צרכים או פחות צרכים, וגם מבחינת
הזרימית. או יותר הכנסות, או יותר אפשרויות.
ואז חלק מהתהליכים של מחזור משכנתא, או לפחות לבדוק האם כדאי לנו למחזר משכנתא, בגלל שאנחנו יכולים אולי להוזיל את הריבית, לעשות פריסה אחרת, לעבור למסלולים שונים, למנף את הכספים שיש לנו. יש הרבה מאוד כלים שאפשר לעשות, ולכן כדאי על בסיס קבוע, אחת לתקופה, לבדוק את ההוצאה הגדולה ביותר שיש לכל משפחה שזו המשכנתא, לבדוק האם אפשר למנף אותה לטובתנו.
כאן זה הזמן דרך אגב, כאן זה הזמן שבדיוק גם אני נכנס בצומת הזאת, שבחלק מהצמתים, הרי אני לא יועץ משכנתאות, אני גם לא מתחרה באף אחד מהם, אבל שמגיעים אליי אותם אנשים שעכשיו עושים את הפעולה, הם עושים פעולה לפני היועץ משכנתאות, כדי לראות אולי אנחנו בכלל יכולים למנף את המצב הזה, כבר שאנחנו ממחזרים, אולי אנחנו יכולים לקנות כבר עוד נכס. האם אנחנו יכולים להגדיל את המשכנתא? הרי אנשים צריכים להבין שגם אם למשל אנחנו נגדיל את המשכנתא ב-600 אלף שקל, ב-700 אלף שקל, אבל אנחנו נכניס מעסקה 2,000 שקל, 3,000 שקל, משהו שיכניס לנו בשוטף, אנחנו יכולים להיות מצב שאנחנו לא נגדיל את ההוצאה בלה שיהיה לנו מישהו שיחסה לנו את זה.
מישהו אחר שמממן את זה.
שמשלם לנו שכר דירה, ואז אנחנו עושים לביתנו, או אתה יודע מה, במקרה הכי גרוע שאני צריך להוסיף נגיד 1,000 שקל בחודש, ואז יצא שלקחנו עוד מימון, לקחנו כסף של הבנק, מימנו, אנחנו צריכים להוסיף 1,000 שקל, 1,500 שקל, ובהרצאות שלי אני מדבר על זה הרבה, ו... אנחנו קונים ב-1,500 שקל לחודש נכס של 800-900.
כן.
אז זה גם רגע שאני נכנס.
מעולה, זה אחלה תוכנית, ואני ממליץ, מכיוון שאני מכיר את הפעילות שצחי עושה כבר הרבה שנים, מניסיון וגם מלקוחות שראיתי שהפניתי אליו, וגם אנשים שאני שמעתי על המציאות של מה שהוא מייצר להם, צחי באמת בונה פנסיה לאנשים שהם מבוססת לנדלן, ואני ממליץ לכל אחד שרוצה לבנות לעצמו פנסיה שהיא לא מושתתת רק על הפנסיה של קרנות הפנסיה, אלא גם על...
תמשיך, תפסיק, די.
על היכולת האישית שלו, אז אני ממליץ לפנות לצחי. כמו שאמרתי, שר הנדלן של ישראל. ובסוף כמובן דיברנו על העניין של פריסת התשלומים, לא חשוב עכשיו אם זה המשכנתא או הלוואות שלנו, אנחנו צריכים לראות שהכל פרוס בהתאם ליכולות האישיות שלנו, ובהתאם לזמנים הנכונים, יש הבדל עם הילדים קטנים, גילאי ביניים, גילאים גדולים יותר, כל אחד בהתאם לגיל שלו. השלב האחרון הוא בעצם השלב השלישי. השלב השלישי הוא בעצם השלב של הניטור, מאיפה אפשר לארגן את הכסף. אז קודם כל, אחרי שאמרנו שאנחנו מבצעים מעקב ומנהלים את התקציב השוטף, הרבה אנשים אין להם מערכת של ניהול תזרים. כמו בעסקים שאני פוגש. אין מישהו שמנהל את התזרים. זה הזוי. איך אתה לא יודע מתי יצאו הצ'קים, מתי יכנסו הצ'קים, כמה כסף ירד. לא רק בוויזה יורד, יש גם כל מיני תשלומים. תשלומים לבית ספר, תשלומים לאוכל, תשלומים לטיסה לחול, לקנות תקשורת כלשהי, או אייפון, או whatever. אז יש הרבה מאוד הוצאות שהאדם מוציא, אז חייבים לנהל את התזרים. ככל שננהל אותו נכון יותר, אז נראה מה ההכנסות שלנו, מה ההוצאות שלנו, בהתאם להתפלגות של זה בתוך החודש, נדע לתכנן את עצמנו נכון. הרבה אנשים מופתעים שפתאום מצלצלים אליהם מהבנק. שלום, אתה יודע, יש לך חוב, יש לך זה, תחזיר, או פתאום מחזירים להם צ'ק. דבר היום, בעיקר היום שיש דירוג אשראי לכל אדם, אז כל נקודה כזאת היא או התראה או נקודה אדומה, שאחרי זה משפיע עליו שנים קדימה, גם כשהוא ירצה לקחת הלוואה, או גם כשהוא על גובה הריבית, אם בכלל ייתנו, ומה יהיה גובה הריבית, ומה הסכום שהוא יקבל. ולכן ככל שננהל נכון יותר, נדע לקראת מה אנחנו הולכים. וגם אם יש איזו סופריזה, ויש איזושהי הוצאה ענקית שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתה, אחד הדברים זה להודיע לגוף האשראי, שמע, אנחנו צריכים עוד כסף, או תן לי איזה גישור עד זה, כי יש בר מצווה לילד, שזה כמובן תמיד מצחיק אותי. תמיד אנשים מופתעים שיש בר מצווה לילד.
כן, זה פתאום נולד.
כן, זה פתאום. תוך 13 שנה זה עובר מהם. אז צריך להיערך לזה בעניין של הניהול של התזרים. אחרי זה, אז אנחנו צריכים להשתמש בכלים. איך מנהלים תזרים? אפשר בנייר, אבל הרבה יותר חכם לעבוד. אפילו יש כל מיני תוכנות או שימוש בקובץ אקסל שעוזר לנהל את המעקב על בסיס יומי, על בסיס שבועי, על בסיס חודשי, ואז הבן אדם רואה בדיוק מה עומד להיות.
אני חייב להגיד כאן משהו. כן. אמרת פתאום יש בר מצווה לילד.
פתאום.
אתה יודע, אחד הדברים שאני אומר לעשות,
כן.
אתה יודע, הרי הרבה מאוד מקרים אתה יודע, אתה יודע, יש את הדברים שהם כוח עליון שאנחנו לא יודעים, ויש הרבה מאוד שאנחנו יודעים, יש דברים שיש בר מצווה לילד, יש משהו, איזה חתונה, יש משהו. אתה יודע שיש לך דברים כאלה, תארך לזה. מתארך לזה כספית, בתכנון שאתה הולך לעשות את הדברים. זאת אומרת, תסתכל קדימה, אני אומר, תסתכל שנתיים קדימה, תעשה לך רשימה של מה יש לך הוצאות שאתה יודע, אתה חייב להחליף אוטו, אתה משהו, ניתוח לו עלינו, תעשה לך את הרשימה, תכין את הכסף לזה. אמרת בדיוק את המילה, אל תהיה מופתע.
כן, בדיוק.
אל תהיה מופתע,
כן.
בגלל שזה הדברים שיכולת לדעת. מעבר לזה, תכין גם שיהיה לך את היכולת להפתעות. ואמרת את זה יפה קודם, בהתחלה, שאתה מתכנן מהמאגרים שלך את הכספים, אז לפעמים אתה משאיר לך איזה מאגר או משהו, או אופציה, ואמרנו את זה גם על המשכנתא הפנסיונית וכיוצא בזה, שיש לך את האלטרנטיבה לקחת כסף, שיש לך מאיפה לגייס, אתה יודע, יש כאלה שאומרים, ההורים שלי יכולים לתת. זה גם פתרון.
זה גם
פתרון, אבל שאתה יודע אם יקרה משהו שיש לך מאיפה לקחת. אל תישאר במצב שאתה לא יכול לממן משהו.
בדיוק כמו בתהליך לחימה, אף מפקד צבאי לא הולך להילחם עם כל הכוח שיש לו. הוא הולך להילחם עם רק חלק מהכוח, וחלק מהכוח הוא משאיר בעתודה ומשאיר במחסנים את התחמושת. אפרופו מה שאתה אמרת, זה כפרי בשל איזושהי דוגמה שאני רוצה לתת.
מעולה.
הרבה מאיתנו הולכים קדימה, אבל עם הגב. זאת אומרת, מסתכלים על מה שהיה עד היום, אבל הולכים קדימה. אז הגוף הולך קדימה, אבל הפנים מופנות אל עבר העבר, ביחס למה שהיה. אבל איפה אתה קלה בזה? אנחנו לא צופים מה הולך להיות פני עתיד. כאילו, פתאום יש בר מצווה, פתאום הבת מתחתנת, פתאום אנחנו צריך להחליף אוטו, חס ושלום טיפול שיניים, או איזשהו משהו שצריך. אלה דברים שעתידים לקרות, זה לא שאלה האם זה יקרה, בוודאות זה יקרה. עכשיו השאלה מתי. ולכן, אם בן אדם יהפוך רגע את הפנים, ויסתכל קדימה בזמן שהוא הולך קדימה, ולא יסתכל אחורה בזמן שהוא הולך קדימה, אז יהיה לו קל יותר לנהל את החיים הפיננסיים.
זה בדיוק כמו שמתנהל היום העולם. אתה היום הולך, ברחוב, אנשים נתקעים בך. בי נכנס שבוע שעבר בחור, מה זה? אני בצחוק רק עמדתי ונתתי לו להיכנס בי, ושהוא היה עסוק בטלפון, אנשים לא רואים שני צעדים קדימה, או שהלכתי ומישהו נכנס מולי בעמוד. אנשים היום שקועים, כמו שאמרת, בהיסטוריה, בהווה, בשטויות, באינסטגרמים, בכל הדברים. תפקחו עיניים, תפקחו, תעשו תוכנית קדימה, תסתכלו קדימה, זה בעצם מה שיבנה לכם את הדרכים הכי נכון, וזה הלב של כמעט כל מה שהיה למר פה.
מעולה. אז רק כדי לסיים את השלב השלישי, דיברנו על העניין של גיוס המימון, מאיפה אנחנו יכולים לגייס את המימון. אמרנו שאנחנו מגייסים את המימון מכל מקור אפשרי, או יודעים לדעת מאיפה אנחנו יכולים לגייס את המימון. אמרנו למפות את הנקודות האלה, וכמובן יש גם מקורות אשראי שאנחנו יכולים לגייס מהם. הבנקים, חברות חוץ-בנקאיות, גופים פיננסיים, כמו כל כרטיסי אשראי למיניהם וכו'.
אוטריה שהיו פה.
אוטריה, כן. או כל מיני, כל חברה שיכולה לתת לנו אשראי. ואז, אחרי שסיימנו את שלושת השלבים האלה, אנחנו יודעים, יש לנו את כל הכלים, לדעת, א', איך לנהל את התזרים שלנו, כמה הוצאות שלנו, כמה הכנסות שלנו. אולי לפעמים אפשר לוותר על משהו. באחד השיחות שלי עם אחד הלקוחות, הם החליטו לוותר על קניית מותגים באופן בלעדי, כי אצלנו זה רק מותגים. והם הבינו שבגלל שהפער שלהם הוא כל כך גדול בין ההכנסות לבין ההוצאות, הם החליטו לוותר רק על קניית מותגים. זאת אומרת, מותג אחד בחודש, ולא כל שבוע הולכים לקניון וקונים מותגים לילדים בלי סוף, כי ככה כל שאר הילדים, כי הם גרים באזור שרמת ההכנסה שם מאוד גבוהה, והם לא בהכנסה הזאת. אפרופו שאמרת, תראה מה שזה. אז אחרי שעשינו את כל הדברים האלה ומפינו ואנחנו יודעים לגייס מהם מקורות האשראי ולדעת מה יש לנו ולנהל את התזרים, קל לנו לתכנן נכון מה אנחנו רוצים לעשות קדימה, ואז אנחנו יכולים לקבל החלטה. מה, לקנות נדלן? איזה נדלן? בארץ, בחול? איזה נדלן? לקנות עסקה ומיד למכור? להפוך את זה למשהו תזרימי? להשקיע בתיק השקעות? אולי להיות שותף בעסק? אולי להקים עסק? זאת אומרת, יש לנו הרבה, יש לנו מרחב אפשרויות שפתאום נולד לנו. בעקבות זה
כן, אבל גם למרחב הזה, אנשים טוב יעשו. אם הם הלכו, ימפו, והיום קל להגיע לבעלי מקצוע טובים, היום, ברוך השם, נולדו הפודקאסטים, נולדו, הרבה מידע יש, אפשר לדעת ולבחור ולקחת יועצים פיננסיים טובים, לקחת יועצי נדלן טובים, אתה יכול להמליץ אולי פה על אחד, אבל יש עוד.
כבר המלצתי.
כן, אבל יועצים עסקיים טובים, קחו איתכם אנשים, שידעו לבנות לכם את התוכנית, אבל מה? תקשיבו, ואחר כך תעשו לעצמכם את הסדר,
ההחלטה היא
ותעשו את ההחלטה. תהיו אתם המנכ"לים של עצמכם.
אז אולי לדקה האחרונה אני רוצה לתת טיפ קטן.
יאללה.
בעיניי הוא טיפ גדול, אבל הוא טיפ קטן. הטיפ הזה אומר 10, 10, 10. זה המודל הזה של מודל 10, 10, 10.
אני מחכה מתחילת הפודקאסט למשפט הזה.
בעצם המודל הזה אומר, רובנו מסתכלים על הכאן ועכשיו, והטיפ הזה אומר, רגע, כל החלטה שאתה צריך לקבל, תסתכל עליה בטווח של ה-10 דקות הקרובות, של ה-10 חודשים הקרובים ושל ה-10 שנים הקרובות. אם ההחלטה שלך תהיה זהה ביחס לטווחי הזמן האלה, אז זה סימן שמשהו שאתה צריך ללכת עליו. אבל אם ההחלטה עומדת להשתנות בטווחים של הזמנים האלה, אם משהו שהיה נכון ל-10 דקות הקרובות, הוא כנראה לא יהיה נכון ל-10 חודשים או ל-10 שנים, אז אולי כדאי שתחשוב שוב על ההחלטה. 10, 10, 10.
בוא ניתן אולי איזה דוגמה כאן בדבר הזה.
בבקשה.
לא, אני אשמח, אתה שתיתן כן. איזה דוגמה לחשיבה. זאת אומרת, מה יכול להשתנות בין 10 דקות ל-10, 10 ימים
למשל, דוגמה ממש פשוטה. למשל, בעל עסק שהוא רצה להשקיע בעצמו, כן? בלי כל קשר לעסק, הוא רצה להשקיע בעצמו, וכי כולם קונים דירות, אז הוא גם רוצה לקנות דירה, ושל פינוי-בינוי, והם יעשו שם עוד 700 אלף שקלים, וזה הסכם בוננזה, והכל נפלא והכל נהדר, והוא כבר עמד לחתום על ההסכם. אבל אז שדיברנו, שאלתי אותו באיזה טווח של זמן יהיה פינוי-בינוי, אז הוא אמר שזה סדר גודל של בין שנתיים לארבע שנים, הבית יהיה מוכן. מצד שני, הסתכלנו על ההכנסות שלו בעסק, הסתכלנו על זה, יש לו תאומים בני 12, שבעוד שנה הוא רוצה לחגוג להם ולטוס איתם, זה היה לפני הקורונה, ולטוס איתם ביחד עם כל המשפחה, איזה משהו כמו 18, 20 איש לארצות הברית, לחגוג בדיסנילנד ווואטאבר, ואתם יכולים לדמיין כמה כסף זה עולה. ואז הבנו שלא רק שלא יהיה לו כסף לעשות את הטיסה והבילוי הזה, הוא יכול לוותר על זה, אבל הוא מאוד מאוד היה חשוב לו לפנק את התאומים עד שהם נולדו וכולי, אז וזה בעוד שנה. ומצד שני, העסק שלו כרגע היה איזשהו סטטוס קוו כזה, ולא הצליח להתקדם, ועם שותף, וכן להיפרד ולא להיפרד, ובהחלטה שלו הוא הבין שההסתכלות של השנה קדימה שונה מאשר ההסתכלות של ה-10 שנים קדימה, או 10 חודשים קדימה, לעומת ההסתכלות של ה-10 דקות או 10 שעות הקרובות. ולכן הוא הבין שלמרות שאולי זו עסקה מצוינת, אבל לא בטוח שהפינוי בינוי יקרה תוך שנתיים עד ארבע, אולי יקרה תוך שבע, הרי בישראל, מי יודע, הבירוקרטיה, לפעמים לוקחת קצת זמן, אתם יודעים.
אם יש משהו שאנחנו יודעים, זה שאנחנו לא יודעים.
שלא יודעים, כן. ודרך אגב, עכשיו ששאלת אותי, פתאום אני חושב על זה, עברו מאז שנתיים וחצי בערך שלוש, ואני מכיר את הפרויקט, כי הוא אמר לי, כדאי לך גם וכולי, והפרויקט הזה אפילו עד עכשיו עוד לא, טרקטור לא עלה על הבניינים. אז ההחלטה בעצם היא חשובה מאוד ביחס להסתכלות ארוכת הטווח. מה אנחנו רוצים להשיג? האם אני רוצה הרי בעוד 10 שנים נהיה, מה, רק יותר מבוגרים? השאלה אם גם נהיה עם יותר כסף, עם פחות חובות, האם נהיה עם יכולת לעזור לילדים שלנו יותר? מה נהיה בעוד 10 שנים? זה השאלה הגדולה שממנה בן אדם צריך לגזור ברוורס, נכון להיום, איזה פעולות אתה צריך לעשות היום? מספרים על בן אדם אחד, לסיכום, מספרים על בן אדם אחד שפגש, בחור צעיר בן 25 שפגש בכנס של אנשים שהם עשירים ביותר, ופגש את אחד המיליארדרים ואמר לו, שהוא ככה בן 60 כזה, תגיד, אתה יכול להגיד לי מה, אני ממש רוצה להיות עשיר כמוך, תגיד לי מה אני צריך לעשות. והאמת, אותו מיליארדר אמר, אתה יודע מה, מתאים לי לעזור לך, בוא, אתה יודע מה, אני אעזור לך. שב, אני אספר לך מה צריך לעשות. וישב והסביר לו וממש רשם לו, ברחל ביתך הקטן מה הוא צריך לעשות. כשהוא סיים, הוא אמר, בוא הנה, אותו בחור צעיר אומר למיליארדר, תשמע, זה ים של דברים, ייקח לי לפחות 15 שנה לעשות את זה. הוא אומר לו, כן, אז זה המון זמן. אז הוא אומר לו, כן, נו, ואם לא תעשה את זה, אז עד אז אני אהיה בן 40. הוא אומר לו, כן, ואם לא תעשה את זה, בן כמה תהיה בעוד 15 שנה? בן 40. ההבדל היחידי שאולי אז כבר כן תוכל להשיג כלכלית את מה שרצית.
תהיה בן 40 ומיליונר.
בדיוק.
תקשיב, אני חושב שמה שאנשים צריכים לקחת מכל הפודקאסט הזה, מעבר לזה שכדאי שילמדו מהאנרגיות שלך, גם אחרי שאתה קצת איזה יומיים ככה מרגיש לא טוב, שהאנרגיות שלך הן עובדות בלתי רגיל, זה לעשות את הכל עם הסתכלות רחבה. וההסתכלות הזאת היא גם חפירה לעומק בקטע של ההווה, היא גם חפירה לעומק על העתיד, היא שענות על העבר. אני מאוד נשען שאני עושה את הייעוצים, הרי אני הולך בדרך שלך, אני עכשיו מרגיש עוד יותר טוב שאני כאילו עובד לפי התורות שאתה כאן הסברת לנו. אתה צריך גם להסתכל מה קרה לבן אדם בעבר, שלא יהיה לו גורמים, אפילו פסיכולוגים, לא כלכלים, שימשכו אותו למטה, שיעצרו אותו, שיעקבו אותו. אתה יודע, ראיתי בשבת, ראיתי איזה סרט, שבן אדם צריך לראות, והוא לא יכול לראות בגלל שהוא עבר איזושהי טראומה, והיד לא נלחצת לו והיא רועדת לו, והוא לא יכול להגן, דווקא סרט על השואה, סרט אמיתי. צריכים לדעת, כן, אז אם אתה יודע, אתה יודע, אם היו יודעים למשל שהוא עבר טראומה, טראומה מבצעית, אולי לא היו מוציאים אותו למבצע הזה, בגלל שהוא לא היה יכול לחסל את מישהו, היה צריך לחסל שם בצ'כוסלובקיה. אז אני אומר, תעשו את כל הדברים האלה, תקשיבו לאייל, תמפו, תעשו את הדברים, תעשו את הדברים כמו שצריך, תקשיבו לאייל בסרטונים שלו, תקשיבו לקורסים שלי, תקחו את כל המעטפות האלה, והכי חשוב זה מה שאמר לי אז הרב דוד אבו חצרה, תעשו, 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 אבל תעשו את זה בחוכמה. אז אייל, תודה ענקית על זה שעלית לירושלים, שבאת להתארח אצלי, שנתת אור לבית שלי, ואפילו הליצנים פה מחייכים אליך, ואני בטוח שאנחנו עוד נעשה הרבה מאוד דברים ביחד.
בעזרת השם.
והחברות שלנו זה משהו שאי אפשר לעצור אותה, והחיבוקים יוכיחו, והמון המון תודה שבאת, ולכולכם, אנחנו נשתמע בפודקאסט הבא, ואתם מוזמנים בינתיים גם להקשיב לאייל, אחרי שאתם גומרים להקשיב לשלי.
תודה רבה צחי, תודה על ההזמנה, על האירוח הנפלא. נסיים איזה מילה מפרשת השבוע אחרי
יאללה.
שרה. פרשת השבוע אחרי שרה, מה אנחנו לומדים מאברהם אבינו? מה שאנחנו לומדים מאברהם אבינו זה לא להקשיב לעצות חינם, זה מי היועץ ומה העצות חינם. הוא בא לאפרון, אומר, תשמע, אני רוצה לגמור לך את השדה ואת מערת המכפלה. אפרון החיתי אומר לו, תשמע, קח בחינם, מה זה אוהב אותך, קח בחינם. אומר לו אברהם, באמת תודה, אבל אני רוצה לשלם על זה כסף. אז אחד, הוא רוצה לשלם כסף. למה? כדי שיהיה לדורות. זאת אומרת שאתם מקבלים עצה, תקבלו עצה ממישהו שאתם סומכים עליו ותשלמו לו על זה. כדאי לשלם לצחי על העצות שהוא נותן. הדבר השני זה לעשות את זה בפני כולם. הוא עשה את זה בפני בני חטא, שכולם יראו שהוא לוקח את השקלים ושומע את הצלילים, שיורא באמת שילמת לי. ולכן אנחנו מסכמים, צריך לדעת מי מייעץ לנו, וכדאי לשלם לו, כי על ייעוץ מקצועי הוא שווה מיליונים. תודה רבה צחי.
יופי, נתראה.